לשם השם, לכנס היקר הזה, תשובה מאהבה. אנחנו בתוך הרצף הזה של הימים המיוחדים בין ראש השנה ליום הכיפורים. כשראש השנה שעברנו אותו, זה חג כפול כזה, גם הימים שלו כפולים וגם התוכן שלו כפול. כי מצד אחד, ראש השנה עוסק בהמלאכה, בלי, כביכול בלי שום קשר לחטאים, לא מזכירים חטאים, אסור להזכיר חטאים וכו' וכו'. מצד שני, ראש השנה נמצא, הרמב"ם מביא את זה להלכה, כך גם בגמרא, שהוא חלק מעשרת ימי תשובה. הרי אם מדובר על 10 ימים בין א' תשרי ליום הכיפורים, שהם ימי תשובה, אז ודאי ראש השנה הוא חלק מהם, כך שבעצם בראש השנה יש לנו איזשהו תהליך של תשובה שמתחולל. ואם בראש השנה עצמו אנחנו שמים את העניין של התשובה האישית, של החטאים וכו', וסוג של איזה מדרון אחורי, זה לא מגיע לידי גילוי, יש בזה רמזים בתשליך, קצת מנענים את שולי הבגדים, אבינו מלכנו, יש כאלה שמזכירים, חטאנו לפניך וכו', אבל באמת עיקר העיקרים זו ההמלאכה. הרי שככל שמתקדם ראש השנה, היום השני, השנה זה גם יצא כבר שבת, שסמוכה לראש השנה והפכה את הכל למין יחידה אחת, גם שנה הבאה זה יהיה בשבת, זה דבר מאוד משמעותי שראש השנה, השנה החדשה, ימות החול של השנה החדשה מתחילים בשבת, זה הלא דבר הוא, ובוודאי ככל שמתקדם עשרת ימי תשובה, בואכה יום הכיפורים, אז ממד התשובה הולך ונהיה יותר ויותר משמעותי ודומיננטי ושוקל. בהקשר הזה של התשובה, ראש השנה נע בין שתי דמויות. אחת מאוד מאוד ברור מה היא עושה בראש השנה, והשנייה לא כל כך ברור מה היא עושה בראש השנה. הדמות הראשונה זה אדם הראשון. אדם הראשון זה ודאי היום מעלת עולם. זה לא המשפט הזה, היום הרת עולם, כוונתו היום הרת אדם, לא הרת עולם. העולם הרי נתחיל להיברות בכ"ה באלול, והאדם הוא זה שנברא באלף בתשרי. אז כשאומרים היום הרת עולם, הכוונה עולם קטן, שזה האדם. האדם הוא תכלית העולם וגמתו. אז ודאי אדם הראשון שייך לראש השנה. אבל בספרים מופיע שראש השנה הוא גם יומו של דוד המלך כידוע. ככה אומר רב צדוק לדוגמה, עוד יומו, כידוע זה יומו של דוד המלך. מכאן גם המנהג שנוהגים לסיים את ספר תהילים, פעם ועוד פעם, פעמיים וכו'. מה הקשר של דוד המלך לראש השנה? מה הקשר של אדם הראשון לדוד המלך? למה שתי הדמויות הללו מופיעות כאחד? מעבר לרמז שרמזו הרומזים, שגם הוא מוסיף עוד עילפון מסתרים, שאדם ראשי תיבות, אדם דוד משיח, שנשמתו של אדם הראשון כוללת בתוכה איזה מין המשכיות של דוד המלך ואחריו משיח. טוב, מעבר לראשי התיבות האלו שהם בוודאי נכונים ואמיתיים, אבל מה המשמעות הפנימית של השייכות של שתי הדמויות האלו לתוך מהלך התשובה המרכזי שמתחיל בראש השנה והולך ומתגבר, הולך ומתחתר בתוך עשרת ימי תשובה עד יום הכיפורים. ננסה בעזרת השם לעקוב אחרי 4 יסודות שמניח דוד המלך בעולם התשובה. 4 יסודות מאוד משמעותיים. זה לא הנושא של השיעור, אבל אפשר ממש להוכיח איך הרמב״ם בהלכות תשובה לוקח את 4 היסודות הללו ופשוט עליהם בונה את כל הבניין של הלכות תשובה, וננסה לראות אחר כך בחלק השני של השיעור איך 4 היסודות הללו הם אחד מול אחד כנגד כישלונות או חטאים שהיו בתחילת הסיפור אצל אדם הראשון. לפני שניגש להתעסק בתשובתו של דוד המלך, רק נזכיר את המדרש על הפסוק שאומר נורא עלילות לבני אדם, אלוהים נורא עלילות לבני אדם, כן, מין וריאציה אנחנו נגיד גם בתפילת נעילה, אל נורא עלילה, מה זה נורא עלילות לבני אדם? אז חז"ל אומרים במדרש תנחומא ובעוד כמה מקומות, שלפעמים הקדוש ברוך הוא מפיל עלילה על בן אדם, או בשפה שלנו מפיל עליו תיק. מפיל עליו תיק. לא בגלל שהאדם הזה ראוי לתיק הזה, ולא בגלל שהאדם הזה הוא באמת שייך לזה, אלא יש כאן איזה סיבות עליונות שהקדוש ברוך הוא מחליט להפיל עליו את התיק הזה, בין השאר, בין שאר הסיבות, כדי שהוא יהיה אב טיפוס מוצלח להתמודדות עם סוגיות כאלו ואחרות. והדוגמה שהגמרא מביאה למישהו כזה זה דוד המלך, שלמרות שמבחינתו האישית הוא בליבי חלל בקרבי והרג את יצרו הרע וכו' וכו' וכו', התגלגל לפתחו איזה מין סיפור כזה של של בת שבע, למרות שמבחינתו האישית הוא לא שייך לזה, כדי שממנו יראו וכן יעשו כל יחידי הקהל במשך הדורות, ילמדו איך חוזרים בתשובה. ואפשר להעריך הרבה מאוד בתשובתו של דוד המלך, אבל אנחנו ננסה היום למקד את זה בארבעה יסודות, ארבעה יסודות שמניח דוד המלך בתוך תהליך התשובה. היסוד הראשון, כאשר בא נתן הנביא אל דוד ומספר לו את משל כבשת הרש, מספר לו על איש חדשי שהיה לו, כן, הלך ולקח את כבשתו של האיש העני, דוד המלך אומר, הוא אומר, אל נתן חי אדוני כי במוות האיש העושה זאת, ואת הכבשה יש להם ארבעתיים עקב אשר עשה את הדבר הזה ועל אשר לא חמור. חמור מאוד, יפה. אז דוד פוסק את ההלכה, ואז נתן אומר לדוד שתי מילים, אתה האיש, זה אתה. יש פה פסוקים ארוכים שהוא מסביר לו אתה האיש, והיסוד הראשון שמניח דוד המלך, ויומר דוד אל נתן חטאתי לפניי. מה היסוד כאן? הרי ב-90% מהמקרים, אולי אפילו יותר, בעניינים של בן אדם לחברו, בעניינים של בן אדם במקום יותר פשוט, אבל בעניינים של בן אדם לחברו, זה אף פעם לא דומה למה שכתוב בשולחן ערוך. רב אברום זכר צדיק לברכה היה אומר שרובן ושימון מהשולחן ערוך מעולם לא הגיעו לבית הדין. תמיד זה יהיה קצת ככה, קצת שונה, קצת לפה, קצת לשם. זה שבמשל דוד המלך פסק שהעשיר הזה הוא בן מוות, זה יפה מאוד. אבל מכאן עד לעשות את הקישור אליי, מרחק גדול מאוד, מרחק רב מאוד מאוד. אפשר לעשות חילוקים וחילוקי חילוקים, זה בכלל לא דומה, ואני דומה לראייה, מה זה קשור אליי, ואני הייתי בסדר. אלה ואחד חילוקים שתכליתם הסתלקות מאחריות, גלגול אחריות הלאה. ודוד המלך מלמד אותנו את היסוד הראשון בתשובה, אחרי זה הרב קוק מאוד מאוד פיתח את זה באורות התשובה. היסוד הראשון בתשובה זה הכרת האחריות של האדם למעשיו. כשהאדם אומר, נכון, זה אני. תכף נדבר, אם אפשר למצוא חילוקים והבדלים, אבל קודם כל, אני קודם כל אומר, זה אני. קודם כל, אני אחראי. קודם כל, זה נכון. קודם כל, חטאתי לאשר. שזה קצת הפוך מהתנועה הרגילה. אנחנו קודם כל מחפשים מה לא. אנחנו קודם כל מחפשים להגיד, לא פתאום, זה לא דומה, זה לא אני, זה לא הייתי, זה שום צורדים, חלקים. אתה לא רואה שיש כאן הבדלים? אלה דרך התירוצים כדי למתן, כדי לעמעם. ודוד מלבד אותנו את היסוד הראשון, והיסוד הראשון הוא ההכרה בחטא. יציאה מעולם של הכחשה. אנחנו כרגע מציינים בזמן הזה 40 שנה למלחמת יום הכיפורים. זה הסוגיה. מול העיניים, בתוך חיל המודיעין, יש שתי זרועות מרכזיות, זרוע של איסוף וזרוע של ניתוח ומחקר. אז הנתונים שהביאה זרוע האיסוף מראים במלחמה. רואים את זה. אבל לזרוע הניתוח והמחקר, יש לה איזו הנחת יסוד, והיא עסוקה כל הזמן בהכחשה, מכחישה, 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 עד בכדוכה של נשמה, עד אותו יום עוד התלבטו האם לגייס מילים, לא, כי אולי זה רק תרגיל, כי אולי זה רק וכו' וכו'. כל מי שהיה לו עיניים, אז הכחשה זה סיפור לא פשוט. האחים עסוקים בהכחשה. לא יכול להיות שיוסף, האח שלנו, הבעייתי, יהיה משנה למלך מצרים. לא יכול להיות, אין מצב כזה. ולכן הם עסוקים בלהכחיש, אז זה לא יכול להיות הוא. מה זאת עשה אלוהים לנו? ואיך ירדו ויצא לי במי של אחי? אלף ואחת תירוצים, מלבד האפשרות הפשוטה להגיד, אולי המשנה למלך שמכיר אותנו, ושאול כבר על אח שלנו, ויודע את הסדר שלנו, אולי המשנה למלך זה יוסף בעצמו. אין אפשרות, זה לא יכול להיות. דוד מלמד אותנו לשים בצד את החילוקים, את ההבדלים, בעיקר בין בן אדם לחברו, כן? פגעתם, אני פגעתי בך, ואתה התחלת איתי, מה פתאום? זה לא דומה. אל תשווה, אתה הרי התחלת, הכל אחד. אלף ואחד, חילוקים וחילוקי חילוקים, אומר דוד שתי מילים שהן קשות לומר אותם, חטאתי להשם, נקודה. זה היסוד. פה הכל מתחיל, על זה בעצם בנוי הוידוי. הוידוי, אומר הרב קוק באורות התשובה, זה סוג של איזה מסירת מודעה שאנחנו מוסרים, שאין אף אחד שאחראי על החטא חוץ מאני בעצמי. ולא צריך להאשים אף אחד חוץ מאני בעצמי. אני אחראי, אני, הייתה לי בחירה, אני בחרתי לו טוב, ואני גם יוכל לתקן. מכאן הכל מתחיל. מי שלא יודע להודות בחטא, גם אין לו סיכוי שיצא לתיקון. זה ראשון, והאמת שהוא יסוד די פשוט. היסוד הבא אחריו, הוא כבר מורכב הרבה יותר. הוא כבר מורכב הרבה יותר, והוא לא רק הכרה בחטא, אלא גם לקיחת אחריות על התוצאות שלו. אחריות מלאה. לתיקון. מצוות בן אדם למקום, אדם עושה תשובה, אז זה מתכפר לו. מצוות בן אדם לחברו, אתה צריך לתקן בעולם המעשה. לא מספיק שתחזור בתשובה, צריך כאן לתקן בעולם המעשה. וכאן אני מבקש לשתף אתכם בפרשנות. אולי מעט מפתיעה, אבל אני חושב שהיא נכונה מאוד על דרך הפשט, ומביאה לידי ביטוי את המוכנות הטוטלית של דוד המלך לשאת במחיר ולשאת באחריות של החטא שהוא עשה. בתוצאות ממש, עד התיקון האחרון. כתוב כך, וינחם דוד את בת שבע אשתו, ויבוא אליה, וישכב עמה ותל את בן, ותקרא את שמו שלמה, ואדוני אהבו. זה הפסוק שמופיע בספר שמואל. כשדוד ניחם את בת שבע, בא אליה, נולד ממנו בן, קראו לו שלמה, והקדוש ברוך הוא אהב. זה כבר מפתיע, בגלל שבדרך כלל המלכים, מנהיגים, מתנהלים באופן הבא. כל עוד מישהו מהווה עבורי נכס, אז אני מתחזק את הקשר איתו. בשנייה שהוא נהפך מנכס לנטל, אז דואגים שהוא ייעלם. איך הוא ייעלם? לא יודע, תאונת דרכים, פתאום הוא איננו, נותנים לו כסף, הוא לא תלך מכאן. זהו, אתה מפסיק לשרת את האינטרסים של המלך. בת שבע, בזמן הזה, בנקודה, בזמן הזאת, אחרי שנתן גילה שהמעשה שעשה דוד היה מעשה לא טוב, מעשה לא הגון, אני כרגע לא נכנס לסוגיה מה היה אחר, זה לא הסוגיה שלה, אבל ודאי שהיה כאן איזשהו חטא, כל אומר דוד חטא בעריות, אני אומר, היה כאן איזה חטא אחר, אבל ברור שבת שבע כרגע מזכירה זה סוגיה מורכבת. אז מאותו רגע שנתן סימן את המעשה עם בת שבע כמעשה בעייתי, בת שבע נהיית מזכירת אבון. היא נהיית נטל ולא נכס. הכי הגיוני היה, כלומר, דרכם של מלכי אומות העולם, ואולי גם של כמה ממלכי ישראל, תדאגו שהיא לא תהיה כאן. אפילו תנו לה הרבה כסף, זהב, תנו לה ארמון, אבל רחוק. שלא ידעו, שלא ירגישו, שלא שום דבר. אבל דוד לוקח על האחריות, מכניס אותה אל תוך ביתו, נושא אותה. כולם מסתכלים, כולם רואים. הוא אומר, אני לא אזרוק אותה. מה שכתוב בספר שמואל, זה רק הפתיח בעצם. כי פסוק אחד, תמים למראה בספר דברי הימים, פותח כאן את החלון הזה לרווחה מאוד מאוד. בספר דברי הימים בפרק ג' יש רשימה של הילדים של דוד המלך. אלה היו בני דוד, ואלה היו בני דוד אשר נולד לו בחברון, הבכור, אמנון, לאחינועם הישראלית. שני, דניאל, לאביגיל הכרמלית. השלישי, לאבשלום בן מעכה, גם אותו אנחנו מכירים. אבי אדוניה בן חגית, גם אותו אנחנו מכירים. וכן זה הדרך, הכתוב מונה כאן, שישה ילדים שנולדו לו בחברון. ואז יש עוד פסוק. ואלה נולדו לו בירושלים, שמעה ושובב ונתן ושלמה, ארבעה לבת שוע בת עמיאל. מי זאת בת שוע? בת שבע, בת עמיאל. ארבעה. מספר הזה הוא חשוב. למה? כי בספר שמואל קראנו, דוד כשפסק את פסק תינו של אותו איש עשיר מהמשל, הוא אמר את הכבשה ישלם ארבעתיים. זה חייב פי ארבע. הפרשנים שואלים איפה דוד שילם פי ארבע על מה שהוא עשה, והתשובה בדרך כלל נותנים זה שלדוד מתו ארבעה בנים. התינוק שהיה כאן בסיפור הזה, ואמנון, אבשלום, ואדוניה בן חגית שאומנם מת אחרי מותו של דוד בעצמו, אבל גם זה נחשב שהוא ארבעה בנים. הפסוק הזה מציע אפשרות אחרת. הכתוב כאן מונה ארבעה ילדים לבת שבע. אנחנו לא מכירים אף אחד, חוץ משלמה. לא מכירים אף אחד. הדעת נותנת ששלושת הילדים שמופיעים כאן, הראשונים, יחד עם התינוק, אלה ילדים שנולדו לדוד מבת שבע ומתו. כלומר, דוד נולד לו תינוק עם בת שבע ומת. אז הוא לוקח אחריות, מתחתן איתה, נולד לו עוד בן. איך הוא יקרא לו? הילד, התינוק שנולד, הוא קורא לו שמעה. לדוגמה, הוא בטח חיבר את הפסוק, את הפרק בתהילים, תפילה לעני כי יעטוף, הקדוש ברוך הוא אני עני, אין בי שום זכויות, ולפני השם, שפור שיחות. השף, שמעה תפילתי, ושבעתי אליך תבוא, שמה? שהוא יחיה, הילד הזה. שמעה תפילתי, הקדוש ברוך הוא, אני עושה תשובה, לא הזנחתי את בת שבע, לקחתי עליה אחריות, תקיים את הילד הזה. גם הוא מת. אז פה כבר אפשר להגיד, תשמעי, ניסינו, זה כבר לא הולך, נסיע לה, תרימיות לה, כבר זה מוגזם. בואי, ניפרק לידידים וכל זה. לא. עוד פעם מנחם אותה, וזה גם עומק המילה, וינחם דוד את בת שבע. למה זה קשור? למה זה נחמה? כי זה פעם אחרי פעם. זה פעם אחרי פעם, וינחם דוד, ונולד עוד ילד, ואיך קוראים לו עכשיו? שובב. זה שם זה. וילך שובב בדרכי ליבו. כביכול דוד קורא לילד על שם המעשה. על שם המעשה, הקדוש ברוך הוא, הנה, אני לא מכחיש, היה כאן איזו תקלה. הנה, אני קורא לילד, אני, וחטאתי נגדי תמיד. פרק נ"א, כן? וחטאתי נגדי תמיד, זה הילד שקוראים לו שובב, תרחם, תן לו חיים. ולא הוא נפטר. אז עכשיו מה? יוותר על אחריות דוד המלך? ייתן לבת שבע. האחריות של דוד המלך היא טוטלית, היא מלאה, הוא לא יוותר, הוא משלם מחיר כבדים, מחירים כבדים. כל סביבתו כבר אומרת שהוא יצא לגמרי מייפוס, וגם יהיו גם מחירים אחר כך. כנראה שכל הסיפור של אמנון ותמר זה תוצאה ישירה של העובדה שדוד לא מוותר על בת שבע. אנחנו כבר מכירים את סוף הסיפור, אנחנו יודעים שבאמת בת שבע ממנה עמד שלמה, וממנה יצאה המלוכה וכו' וכו'. אבל דוד, כשהוא עשה את הדברים האלה, לא ידע. הוא רק ידע דבר אחד, היא נפגעה, ואם אני עכשיו זורק אותה, זאת העוולה הכי חמורה שיכולה לעשות, אני עליה לא יוותר, אני אותה יציל, אני עליה יגן. ונולד עוד ילד. ואיך קוראים לילד השלישי? שזה כבר הילד הרביעי, היה את התינוק שהוא אנונים בלי שם, אחריו שמעה, אחריו שובה, ועכשיו הילד הרביעי, הכיסא ארבעתיים משלם, קוראים לו נתן. למה נתן? השם הנביא. אנחנו מכירים את הסיפור הזה כמה מאות שנים יותר מאוחר, כאשר חזקיהו לא רוצה להתחתן כי הוא רואה ברוח הקודש שיצאו לו ילדים לא טובים, ואז ישעיהו אומר לו, זה לא החשבונות שלך, אז אומר, חזקיהו לישעיהו, טוב, אז תן לי את הבת שלך, ואולי תגרום הזכות שלי, זכות מלך מבית דוד, הזכות שלך, זכות הנביא, וייצא לנו ילד מעולה. אז גם כאן, דוד אומר לנתן, בוא תתפלל ביחד איתי, נקרא לילד על שמך. על שם נתן הנביא, נקרא לו על שמך, ואולי הקדוש ברוך הוא ירחם. אז קוראים לו נתן, גם הוא נפטר. מי מאיתנו היה מחזיק מעמד? מי מאיתנו לא היה נשבר 200 פעם בדרך? אבל דוד מלמד מה הכוונה לקחת אחריות על המעשים שעשית עד הסוף, זה בעולם התיקון. ורק בילד החמישי בעצם, נולד שלמה, יש שם קריב אקטיב. בספר שמואל, ותקרא את שמו, בת שבע קוראת לו השם שלמה והשם העבור. למה הקדוש ברוך הוא אהב אותו? מה הסיבה? הקדוש ברוך הוא אהב אותו כי הוא תוצר של תשובה מאהבה בלי תנאי. שלמה, כל ההולדה שלו הייתה מעקשנות בלתי נתפסת של דוד לשוב בתשובה ולתקן את מערכות היחסים ולקחת אחריות על בת שבע. זאת אחריות בלתי תאומה. אז אם אנחנו מוסיפים את הפסוק בדברי הימים למה שקורה בספר שמואל, הרי נוסף לנו כאן היסוד השני, שהוא כל כך כל כך משמעותי, והוא יסוד לקיחת האחריות. קח אחריות, תתקן. תקש סליחה, תנצל, תקש מחילה, אם אפשר לעשות משהו אז תעשה. אני רק אספר פה איזה סיפור אחד שקראתי. נדמה לי באחד הספרים של חיים ולדר, המוצלחים. אז דוגמה לדבר. הסיפור מספר על בעל מנגן כזה, עושה שמחות. שמספר שיום אחד הוא קיבל טלפון מאיזה יהודי, שמבקש ממנו אם הוא יכול לבוא לנגן בשמחה. אמר לו, בסדר, בעיה, בסדר, נפתח יומה, נראה אם זה מתאים, מה השם שלך? אז הוא אומר את השם, מספר על מנגן כשהוא אמר את השם שלו, כל האנרגיות קופצות. מה קרה? אומר, מי שמבקש את השמחה, אומר, הוא היה המלמד שלו, מלמד בתלמוד תורה כשהוא היה ילד קטן. ובתור מלמד הוא מאוד מאוד פגע. פגע, זה פגע בי מאוד, ביזה את הילד הזה, השפיל אותו. ואומר, אני זוכר לו את זה עד היום. אני זוכר, לא אשכח את זה. ופתאום הוא מתקשר, מבקש, שנגן לו בשמחה. עכשיו, מה, אומר, לא יודעת מה להגיד, מצד אחד רציתי לגן אותו בכל המדרגות. מצד שני, אני צריך את הכסף, צריך את הפרנסה. מצד שלישי, זה מצא פתרון ביניים, מה שאומרים, דפק לו מחיר. נגיד, סכום רגיל זה 1,000, אמר לו, 2,000. הוא אמר, אתה זה יקר, אדוני, זה המחיר שלי, אתה רוצה טוב, לא רוצה, יש מנגנים אחרים. אמר לו, טוב, בסדר, תבוא. הוא מספר, באתי, ניגנתי, ככה, כל השמחה הייתי בסערת רגשות, הוא מספר שם, הייתי באיזה זה, כל כך נזכרתי במעמד הזה שהוא השפיל אותי בתור ילד, ואני כאן מנגן בשמחה שלו ורציתי לקום. אבל, התחייבות זה התחייבות, ואני כבר אדם מבוגר, ואיש מקצוע וכל זה, וגם 2,000 שקל ולא 1,000. בסוף השמחה הוא בא, תודה רבה, היה מקסים, אומר, אתה קצת יקר, אבל כנראה אתה מצדיק את המחיר, שילנו. חצי שנה אחר כך, עוד פעם טלפון מאותו בן אדם, תשמע, יש לנו עוד שמחה, עכשיו זה בת מצווה, היו נורא מרוצים ממך פעם שעברה, אם אתה יכול לבוא עוד פעם. הוא מספר שכבר, כבר לא, זה לא התרוקה, זה לא עם כל הסלם, זה כבר קצת פחות, זה כבר לא... זה אומר לו, אתה בסדר, כמה אתה לוקח? אמרתי לו, כבר לא היה לו לב לקחת 2,000, צריך כל המחיר הרגיל זה 1,000. אמרתי לו, אתה יודע מה, אני אעשה לך המחיר, 1,800. אתה בטור, כן. הסיכום מתגלגל עוד איזה 3-4 סמכות, כל פעם הוא מתקשר אליו, כל פעם הוא אומר לו מחיר, כל פעם הוא יורד קצת, עד שבפעם החמישית, בשמחה החמישית, זה משהו שנמשך לשנתיים, 2.5 של סמכות, פעם בת מצווה, פה איזה ברית, פה משפחה גדולה. בפעם החמישית הוא, המנגן הזה נוקב את המחיר הרגיל. אמרתי לו, 1,000 שקל, נגמור. בסוף השמחה, הוא מגיע אליי עם צ'קים אלף שקל, הוא אומר לו, סלחת לי. לא אמרת לך שאני לא יודע, אני ידעתי. אני זכרתי טוב מאוד, מה אתה יודע לך, כמה שנים אחרי הכיתה שלך, אני הפסקתי להיות מלאם, הבנתי שזה לא הכיוון שלי, שפגעתי בילדים. התחלתי לחשוב אחורה במי פגעתי, ואתה צפת לי מול העיניים, אמרתי, איך אני אתקן את זה? איך אני ידע בכלל אם אתה זוכר? אז ביררתי עליך, וראיתי שאתה בעל מנגן, וכשהתקשרתי לך פעם הראשונה, ודפקת לי כזה מחיר כפול, אמרתי, אוהו, כמה אתה כועס עליי. התחלתי לרכך את היד. והפעם, בשמחה הזאת, כשנקבת לי מחיר רגיל, הבנתי שמחלת לי. עכשיו אני גם בא לבקש ממך מחילה. כן, סיפור מאוד יפה, תקראו אותו אחד הספרים, אבל זה דוגמה, מה זה לקיחת אחריות. אתה מתקשר למישהו, תשמע, נראה לי, לקחת אחריות זה לתקן, זה להעביר תהליך אמיתי, כמו שדוד המלך עשה, לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש, לא ארבע, בפעם החמישית נולד בן, ומהבן הזה יוצאת המלוכה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, והבן הזה צומחת כל מלכות ישראל, מהתשובה. אז זה היסוד השני, שמניח דוד המלך. הראשון, הכרה בחטא, השני, לקיחת אחריות. מהו היסוד השלישי? אחד המונעים הגדולים של כל אחד מאיתנו לחזור בתשובה זה כאן לזה המעמד החברתי. הרב קוק בעירות התשובה אומר שהחשיבותו של האדם בעיני הבריות אינה צריכה להיות גורם מפריע בעדו מלעשות תשובה. כי לפעמים אני אדם חשוב, אני אדם זה, אני עכשיו מבקש סליחה, אני אדם פחות ממני, לא נעים, אני צריך פה להחזיק איזה פוזה, אני צריך להחזיק את זה שלי, מה יקרה אם ידעו? מה יהיה אם לא לספר, להסתיר, כשלא ידעו. אבל אם אני אלך ויספר, אם אני אלך ויגלה, הרמב"ם אומר שאם נגיד אדם פגע במישהו ברבים, אז הוא גם צריך לפעס אותו ברבים, זה מקביל. אבל אם אני אפעס אותו ברבים, אז מה יהיה? אז כולם ידעו, ואז בעצם מה שמפריע לנו לעשות מהלכים של אמת, של תשובת אמת, זה הפוזה. המעמד החברתי, יא. כשדוד המלך בורח מאבשלום בנו בעקבות המרד, אז צדוק, הכהן, די בצדק, חושב שיש פה איזה מרידה קטנה. בכל מקרה, דוד הוא המלך. יש כאן איזה מרידה. ואם המלך יוצא, אז צריך לקחת את ארון הברית יחד איתו. צדוק לוקח את הארון, ואז דוד אומר לו את המשפט, את הפסוק הבא. ולא אומר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר, אם אמצחן בעיני אדוני, והשיבני והראני אותו ואת נווהו. ואם כל יום לא חפצתי בך, הנני, יעשה לי כאשר טוב בעיניי. והחסידות זה נקרא מדעת ההשתוות. אומר דוד המלך לצדוק, מה שחשוב לי, זה דבר אחד בלבד, להיות עם השם יתברך. אם רצון השם יתברך שאני אהיה מלך, מלך. אם הוא רוצה שאני אהיה חפש, חפש. העיקר להיות עם רצונו יתברך. אבל אם הוא רוצה שאני אהיה חפש, אני מוכן להיות חפש. לא מעניין אותי לא הפוזה, ולא מה יגידו, ולא מה יאמרו, ולא זה. אני, כשאני חוזר בתשובה, אליו אני חוזר. ואם החזרה בתשובה היא לחזור, ותוך כדי גם מבקשים ממני לוותר על כל המעמד, אני מוותר על הכל. העיקר להיות איתו. העיקר להיות, לא להיפרד לרגע אחד ממנו. היסוד שמניח כאן דוד המלך בתשובה זה כשאנחנו שווים בתשובה, אנחנו שווים אליו. לא שווים לאיזה מעמד חברתי, ולא, וכששווים, אז שווים באמת, לא מנסים תוך כדי לשמור על המכסים, רק שלא יראו, ולשמור כל הזמן על החולצה מסודרת ומגועצת וכל זה, ושהכל יהיה פיקס. אם שווים בתשובה, אם זה באמת, אז זה באמת. ואני חוזר אליך, העיקר להיות עם רצון השם יתברך. דוגמה לדבר הזה, דוגמה מופלאה, אני חושב, מונחת בסוף ספר שמואל. דוד מונה שם את העם, שולח את יואב למנות את העם, ולא לא ניכנס כרגע מהן הסיבות לדבר הזה, ואז הקדוש ברוך הוא כועס, יש לך עוד אף על העניין הזה, ושולח את גד הנביא לדוד, להגיד לו שהוא עשה מעשה לא טוב, וחזר אומרים שבעצם זה היה אשמת העם, כי לא דרשו את המקדש, ושהוא צריך לבחור אחד משלושת הדברים הללו. בחר לך. או מלחמה, לנוס במלחמה מפני אויביך, או רעב, 3 שנים נדמה לי, או דבר, 3 ימים. עכשיו, כל לומד תנ"ך אומר עצמו, מה זה הדבר הזה? מה זה פה? זה חידון טריוויה. תבחר. מה יש פה לבחור? זה גרוע, וזה גרוע, וזה גרוע. מה זה? תגיד, מגיע עונש, תוריד עונש. מה יש כאן? מה זה הבחירה הזאת? יש בחירה בין עונשים. התשובה העמוקה היא שיש כאן הבדל. יש פה ניסיון לדוד המלך. יש הבדל בין רעב ומלחמה לבין דבר. רעב, אפשר להתכונן לקראתו. בן אדם יכול לעשות מעשים, לאגור מזון, לצבור וכו'. זה רעב. מלחמה גם אפשר. לבצר את הערים, להאריך לקראת. דבר, אתה חסר עונים. זה הכי פחות, הכי פחות כאילו נחשב. מילא, מלך יכול להגיד, שבאו, הייתה מלחמה, אבל עשינו מה שיכולנו, הפסדנו, אבל נלחמנו כמו גברים עד הסוף. בסדר. רעב, יכול להגיד מלך, היה כאן רעב, בוא נעשה מאמץ. יש כאילו איזה דרייב פנימי למלך להגיד, הנה, יש לי מורשת קרב לספר. דבר, אתה חסר עונים. זה אומר, ככה, אין לך מה לעשות. ובדיוק זה מה שמלמד אותנו דוד המלך. אומר דוד לגד, מפלנה ביד אדוני. וביד אדם על אפולה כי רבים רחמיו. אם אני נופל, אני רוצה ליפול על השם יתברך. תהליך התשובה כולל בתוכו את הנפילה ריבונו של עולם. כן, אנחנו בידיך תומך עני ורש, נגיד באחד הפיוטים של יום הכיפורים. אנחנו, אליך אנחנו נופלים. אז דוד המלך מלמד אותנו את ההתמסרות הזאת. העיקר להיות עם רצון השם יתברך. אם כדי להיות עם רצון השם יתברך אני צריך לרדת מכל נכסיי, אני מוכן לרדת מכל נכסיי. הכיוון הזה קיבל פיתוח מאוד משמעותי במגוון סיפורי חסידים, שעכשיו לקראת חג סוכות תופסים מקום, על הבעל שם טוב, רב לוי יצחק, עוד הרבה מאוד צדיקים, שאתם יודעים, הרי המצב באירופה היה מצב מאוד מאוד קשה, בקושי היו להשיג 4 תמנים, אז לפעמים היה ליהודי אחד 4 תמנים, היה לו רק סט אחד. ונורא נורא רצו שרבי יצחק או הבעל שם טוב יזכה 4 תמנים. ואז הסיפור אומר שמתחיל לזה עם מסע ומתן, והבעל שם טוב מבטיח לאותו יהודי את כל העולם הבא שלו, אם הוא ייתן לו את 4 תמנים. מה זה? זה שווה? כל העולם הבא, כל הסחר בשביל 4 תמנים, ועונה לנו הבעל שם טוב, בחג סוכות, להיות עם השם יתברך, זה להחזיק 4 תמנים. ואני לא מעניין אותי, לא השכר, ולא העולם הבא. אני מעניין אותי רק דבר אחד, להיות איתו. ואם בחג סוכות להיות איתו זה 4 תמינים, זה שווה את כל העולם. כן? אני לא רוצה, יש שיר כזה, לא רוצה לא עולם הזה שלך, ולא עולם הבא שלך, רוצה רק אותך. וגם אם זה אומר, בשביל זה לוותר על הרבה מאוד נכסים מוכנים, אבל אני אצליח להיות איתך במצווה, אז עושים את זה. ואת זה לימד אותנו דוד המלך, תשיב את הארון. אם הקדוש ברוך הוא יחפוץ ואני אהיה מלך, מלך. יחפוץ ואני אהיה אדם פשוט, אדם פשוט. הנני, כן? הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. העיקר שזה אצלו בידיים. זה היסוד השלישי. מהו היסוד הרביעי? היסוד הרביעי הוא הוא עדין. נותן פה איזה הערת הזהרה קטנה, אבל הוא אמת. אנחנו מתפללים כל יום לקדוש ברוך הוא, אל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אנחנו לא רוצים ניסיונות. גם ככה החיים מספיק מורכבים, לא מבקשים ניסיונות חדשים. והכלל הזה הוא נכון, יש לו רק יוצא מן הכלל אחד. אם נכשלנו באיזה משהו, צריך האדם להתפלל כל ימיו שהוא יעשה תשובת אמת, ותשובתו תהיה מקובלת בשמיים, באופן שיזמנו לו את אותה סיטואציה שיוכל לתקן גם בעולם העשייה. כלומר, הרי תשובה מורכבת מכל העולם. קודם כל אדם חושב, זה לא טוב מה שעשיתי. ואז הוא בליבו מתחרט. כן, הוא עושה ככה, לא, יש לו דפיקות בלב. ואחרי זה הוא נורא נורא רוצה לתקן, אבל לא תמיד אפשר. לא תמיד זה אפשרי. לפעמים האדם שפגעת בו כבר לא פה. לפעמים כבר הסיטואציה חלפה ואיננה. ולאל גומר עליי, אם באמת התשובה היא תשובת אמת עמוקה, אז הקדוש ברוך הוא מרחם על האדם ומזמן לו את הסיטואציה עצמה בעולם העשייה, כדי שיעבור עליה עוד פעם ויתקן אותה הפעם בעולם העשייה. ציפייה כזאת, צריכה להיות ציפייה. ציפייה. היה לי פעם איזה מקרה כזה חצי מצחיק, שסעתי ברכב מהדרום לאריאל, שלימדתי, איזה תלמיד ביקש להצטרף אליי לנסיעה. קבענו באיזשהו מקום בדרך איזושהי צומת, והייתי מתוקתק, הייתי צריך להגיע בדיוק ב-9 שיעור, יצאתי בזמן וכל זה. ביקשתי ממנו שיחכה, נגיד ב-7 בצומת, 7:20 זה היה, חכה. אני הגעתי ב-7:15, לא היה שם, חכה 7:20, 7:25, 7:30, הוא לא מגיע, אני אומר לו, איפה אתה? לא, אני תכף מגיע, אני רוצה, מגיע, אני בצומת פה ליד. אתה בטוח שמקפיצים אותו. אז כמה זמן? לא, אני בטרמפים. אני מרחוק מגיע בזמן, ואתה גר 2 מטר, אתה. תשאר שם, אני אבוא אליך. סעתי אליו, ואז אמרתי, במקום ניסה כלי 6, אני ניסה כלי 4. טעות חיי, זה היה היום שהתחיל לבנות את מחלף אשדוד הדרומי. מה, אני שם בפקקים? והוא מתפלל באוטו. אתה מבין, אני משתגע, הוא מתפלל ואני נוהג. כן? הוא יוצא, השן האוזניים יוצא, דיברו מקורבנות, וזה היה קרובה. עכשיו, אני אגיד, כל הדרך, בוא נגיד ככה, לא הסתרתי את העובדה שאני כועס עליו. איזה תדור, זה תוקע אותי, איזה מין דבר זה. וכשהגענו ככה על היד, אז הוא עושה כזה, נמלט מהאוטו כמה שיותר מהר לפני ש... וכשאני יצאתי, אמרתי לעצמי, לא עמדת בניסיון. אתה פה ניסיון, נכון, עקבו אותך, לא בסדר, אבל מה אתה כועס? לא עמדת בניסיון? עכשיו, עשה תשובה. עשיתי מה שעשיתי, התפעלתי לקדוש ברוך הוא שיזכה אותי ולתקן את זה. ובאמת לא עברו הרבה דבר, עברו שבועיים, והתקשר אליי עוד מישהו אחד בכלל אחר מזה, שגם כן ביקש לנסוע איתי מהדרום לאריאל. אמרתי, טוב, הפעם אולי אקח סיכון, אמרתי, תשמע, אני מגיע, אתה צריך להיות בצומת מעון ב7:00. אני לא הייתי, אמור להיות שם לפני 7:15, אמרתי, שלא אקח סיכון, שהוא יחכה לי 15:45. אני אומר שם ב7:15, כלום, אין זה, המגז, קדימה. דרך לצום מצד, אני מקבל איזה טלפון כזה עפוץ. עברת כבר את הצומת. לא, זה חצי שעה אחרי, איפה אתה? לא, אני לא התעוררתי, אני לא זה. עכשיו, לפנים, יש את היאללה, תמשיך, מה זה? אמרתי, הנה, הקדוש ברוך הוא שמע בתפילתך. אמרתי לו, תגיע, אני מחכה לך. עצרתי את האוטו, קיבלתי את המנוע שלא יהיה ליצר הרע. יצאתי החוצה, נשמתי אוויר וכל זה. הוא לא יודע כמה זמן לקח לו להגיע, אבל אני זוכר את הפנים המופתעות שלו. כשהוא הגיע, אני קיבלתי אותו כמו מלך, ברוך הבא, בוא היה, הוא לא הביא לו נפל עליו, זה לא אתה, זה לא אתה עניין פה, זה בוא, ככה כל הדרך. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, אנחנו זוכים לסיטואציה שאפשר לתקן בה בעולם העשייה. ממי למדנו את זה? מדוד המלך. דוד המלך ילד את המלך. סוף ימי דוד המלך. אדוניה בן חגית, בנו, מתנושא למלוך. מתנשא למלוך. אני פה בלי שעון, הוא מתנשא למלוך. חלק מהניסיון שלו למלוך, מנסים לנטרל את דוד המלך. לנטרל. תראו את הפסוקים הראשונים. והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחמו. טוב, קר, אז יש פתרונות לדברים כאלה. מדליקים מדורה, עושים יש. באים ואמרו לו עבדיו, יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סוכנת ושכבה בחיקך וחם לאדוני המלך. מה דוד אומר? מסכים, לא מסכים, הוא לא אומר כלום. הם, לא שואל, הם כאילו, הם מעדכנים אותו ומכתיבים לו את זה כביכול. ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל וימצאו את אבישג השונמית ויביאו אותה למלך, והנערה יפה עד מאוד ותשרתהו, והמלך לא ידעה, בפסוק אחר כך, ואדוניה בחגית התנסה למלוך. כלומר, זה הייתה בעצם קנייה של עבדי אדוניה, להביא לדוד את אבישג השונמית כדי להזכיר לו את המעשה ההוא. אתה זוכר שהיה לך פעם סיפור בת שבע, אז עכשיו תעשו את הצידה ותן לנו פה לארגן את העניינים. אבל למה דוד לא מתנגד? יש כאן שתיקה של דוד, למה לא? יש רק פסוק אחד והמלך לא ידע. אומר דוד, אם הקדוש ברוך הוא זימן לי את הסיטואציה הזאת, זה סימן שאני יכול לתקן. והמלך לא ידע, חזר אומרים שהוא היה בכוחו, והיה בגבורתו וכו' וכו', והוא לא ידע. כלומר, אם הסיפור הקודם היה בו בעיה ברמת הכוונה, בעיה ברמת הכוונה, בת שבע ודאי הייתה ראויה לדוד, אבל בכוונות זה לא היה מסודר שם, אז עכשיו שמביאים מי שיהיה דוד, וזה גם כן לא מהכוונות הנכונות, אומר דוד המלך, וזה ממש אחד לאחד ההלכה ברמב״ם, שהחזרה בתשובה יד שיהיה באותו, עם אותה אישה, ובכוחו, באותה העיר, ובכל אופן הוא נמנע את זה. אבל דוד המלך לקראת סוף ימיו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, לא תצא מהעולם הזה, בלי שתשובתך תגיע בחזרה עד עולם המעשה. את המחשבות שלך אני יודע, את הלב שלך אנחנו כולנו קוראים בתהילים כמה תשובה עשית. מה עם תיקון בעולם המעשה? חייבת לבוא סיטואציה. אסור לנו להזמין סיטואציה כזאת. אסור לאדם להגיד, טוב, אני כל כך בטוח שחזרתי בתשובה, בואו אני ארגן פה בסיטואציה עוד פעם, מבקש מהאנשים שיגיעו, אני אעבור ואני אעמוד בניסיון. זה אסור. אבל אם מתגלגלת אל האדם סיטואציה, כך אומר רב צדוק, שידע שמרחמים עליו מן השמיים ונותנים לו הזדמנות עכשיו לתקן. ולכן דוד לא מתנגד להצעה המאוד מבזה הזאת, הוא אומר, אדרבה, אדרבה, רחמי שמיים עליי, אני אצא מהעולם הזה, תוך כדי שאני מתקן את העניין הזה גם בעולם המעשה. אלה ארבעת היסודות שהניח דוד המלך. הכרה בחטא, לקיחת אחריות, אשליך על השם יעבך, להיזרק על השם יתברך, ובסוף גם ציפייה למימוש, ציפייה לתיקון בעולם המעשה. בואו נלך להתחלה. ארבעת היסודות שהניח דוד המלך הם אחד על אחד מול ארבעת הנפילות של האדם הראשון, והאדם הראשון זה לא רק אישיות ספציפית, אלא זה האנושות כולה. כי אם דוד המלך מתחיל מהכרה בחטא, מה ההפך מהכרה בחטא? הכחשה הסתרה. אחרי שאדם וחווה אוכלים מן העץ, הדבר הראשון שהם עושים זה להכחיש. ולהסתתר. מתחבים. הקדוש ברוך הוא צריך לשאול אותו, איך, איפה אתה? אין קולך, שמעתי, והרה, והיחווה. מי יגיד לך? לא, אף אחד לא יגיד לי. איזה מין הסתרה. ומכאן בעצם מתחילה סדרה שלמה של הסתרות. כי קודם כל, התחילים זה שהאישה הסתירה מאדם את הדו-שיח שלה עם הנחש. אחר כך, אדם וחווה מסתתרים את הקדוש ברוך הוא. ואחרי זה הם גם יולדים בן שהורג את אחיו ואומר לקדוש ברוך הוא, על השאלה, איפה אחיך? כן, אחיך, לא ידעתי, לא ידעתי. השומר אחי אנוכי, באמת לא יודע, לא מוכר לי, לא יודע מי זה. וממילא אחרי זה קין, נב על עד היה בארץ, ומפניך אסתר. נולדת כאן האנושות המסתירה. האנושות שלא לוקחת אחריות. האנושות שמגלגלת אחריות הלאה, שלא יודעת, לא רואה, לא שומעת. הורגים יהודים בתאי הגזים? לא רואים, צריך להביא ראיות. זה לא מספיק, זה... נוח להוריד עיניים, לא רואים, אנחנו מסתירים, מגלבלים אחריות, זה לא אני, זה הם, זה לא הם, זה לא. מכאן זה התחיל. חטא ההסתרה הראשון של אדם הראשון. דוד לוקח אחריות על בת שבע. לוקח עליה אחריות. ראינו איזה אחריות טוטלית הוא לוקח. כשהקדוש ברוך הוא שואל את האדם, מה עשית? אמין העץ וכו', מה הוא אומר לו? עזוב אותי, קח אותה. אומר רשי, שלוש מילים, כאן כפר בטובה. זה החטא היסודי בזוגיות, זה החטא הראשון בזוגיות, זה כפיות טובה. כאן כפר בטובה. מה חשבת? אם הטענה שלך הייתה מתקבלת, מה חשבת? שהוא היה לוקח אותה ומשאיר אותה? איפה לקחת אחריות? אנחנו, שנינו, נפלנו, ריבונו של עולם, תעזור לנו לקום. לפני את האצבע אליה. דוד לוקח אחריות על בת שבע. ראויה הייתה בת שבע לדוד מששת ימים בראשית, ואילו אדם כופר בתורה. זה לא אני, זה היא. דבר איתה, היא השמה. כפיות טובה. דוד משליך את עצמו אל השם יתברך. ואילו אדם הראשון, יחד עם בנו, כתוב כך, על כאן כתוב שהוא היה הראשון שבנה עיר. כתוב כך, והיא קין בונה עיר, בעיקר יש מה? חנוך. כרגע עושה כרגע נעלם מעיניים שיצא אותו, אבל זה מה שקין עושה. הנה. וידע קין את אשתו בתר ותדל גאות חנוך, והיא בונה עיר, בעיקר שם עיר כשם בו חנוך. והיא בונה עיר. זה לא פרקטי, זה משהו מהותי. מה יש בעיר שאין במקום אחר? תשובה היא פשוטה. בעיר, עיר זה מקום שבו קל לשכוח מהקדוש ברוך הוא. אם דוד המלך, כתוצאה מהחטא, נמסר אל הקדוש ברוך הוא, אומר, אני בידיים שלך, זה בדיוק הפיוט שנגיד, ביום כיפור, כי הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מעריך וברצותו מקצר, כן, אנחנו בידיך, חסד נוצר, כי הנה כאבן ביד המסתת, ברצותו חז וברצותו מקוטט, כן, אנחנו בידיך מחיום ממוטט, וכי הנה שבעה בתים שהפייטן, אומר, כמה אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא מסורים אליו, תעשה איתנו מה שאתה רוצה, תקצר, תאריך, תארוג, תרקום, אנחנו אצלך. עם מסרות מוחלטת, התגובה של קין, בעקבות אבא שלו, לחטא, זה להתרחק, לבנות עיר. ובעיר, אתה רחוק מהשם יתברך. כי בעיר, קודם כל, מה שמאוד מאוד מנחיח את קרבתו של השם יתברך, זה שקט, זה דממה דקה. לא ברעש השם ולא ברוח, אלא בכל דממה דקה. ובעיר כל מיני יש רעשים שמייצרים בני אדם. אוטובוסים, נסיעות וזה. בעיר בא לידי ביטוי העוצמה האנושית. אנחנו לא צריכים אף אחד, זה מקום עצמאי, אנחנו נבנה כאן מגדלים, אנחנו חזקים. בחוץ, כן, אתה שומע את השקל, רואה את פלאי הבריאה. זה, פוגשים את הטבע, את מעשי ידיו של ריבונו של עולם בעיר, פוגשים את מעשי ידי האדם. ולכן העיר, עיר טובה, יש בה כמה וכמה מגדלים שחוסמים את קו האופק. הסוף של התהליך הזה, של קין שבונה עיר, זה מגדל בבל. הווה, נבנה לנו עיר ומגדל בתוכה, ונעשה לנו שם ונחוץ על פני הארץ. אנחנו לא צריכים את האלוהים הזה, אנחנו נבנה כאן איזה מגדל, ולא צריך את הטובות שלו, אנחנו נהיה עצמאים. נבנה לנו קניון. איך הבן שלי שאל אותי בראש שנה, היה חמר, אבא, למה אי אפשר למזג את כל העולם? זאת מסגן את כל העולם, ככה, הכל עם המוזג, עם מנועים, ויהיה לנו... זה מין רצון כזה אנושי למזגן את הכל, לעשות שהכל יהיה איזה מין קניון כזה אנושי, והכל בשליטה, באיזה מין שלט. ובשביל זה צריך לגור בתוך עיר. כשאתה יוצא החוצה, אתה נושם, אתה רואה את הבריאה, אתה רואה את הגשם, אתה רואה את מחזור הטבע, הגשם, זה, צמיחה, עולה, אתה לא יכול להתעלם שמי ברא אלה, יש פרקים שלמים בתהילים, ברכי נפשי ועוד, שבהם האדם מגיע לחוויית קרבת אלוקים דרך המפגש עם הבריאה. אבל בעיר אתה לא פוגש את הבריאה, להפך. בעיר אתה פוגש את הכוחי בעוצם יהודי. כשאתה נוסע ואתה רואה את כל המגדלים, תראה, לאן מגיעים בני האדם, אשר יזמו לעשות בני האדם. קין בונה עיר. מתרחק מהשם יתברך. דוד, קין, אדם. דוד, הוא קורא לה גם כשם בנו. כלומר, זה המקום הראשון שנקרא על שם בני אדם. בדרך כלל אנחנו רוצים לקרוא למקום, על שם מי שברא אותו. קורא לו על שם בנו. דוד נמסר עם השם יתברך. הדבר האחרון, היסוד האחרון שדוד מתקן, דוד אמרנו, או הציפייה של בעל תשובה, זה לשוב חזרה אל המקום שבו הוא קלקל ושם לתקן. וגם הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים מגלגל גלגולים שאדם יחזור חזרה למקום שבו היה ושם הוא יפעד ושם הוא יתקן. אנחנו מנסים להתגלגל אלף גלגולים, בסוף אדם מוצא את עצמו מתקן איפה שהוא היה. אדם הראשון פורש מאשתו. התגובה שלו לחטא היא פרישה מהחיים. מכיוון שהמפגש עם החיים וזה, הביא אותי לכישלון, אז התגובה היא פרישה. אני אפרוש מהחיים, אני לא רוצה, כי אני מפחד לבוא לידי, עוד פעם לידי ניסה, לידי כישלון. אבל כשאתה פורש מהחיים, אין סיכוי בחיים תצליח לתקן. ולכן חזר אומרים שכל אותם 130 שנה שהאדם הראשון לא היה עם אשתו, אז היא הולידה לילים ושדים ורוחות. כלומר, אין ריק במציאות. או שיש מהלך של תיקון ותשובה שמגיע בסוף עד לעולם המעשה למעשה, או שמתחילים כל מיני וקומים וכל מיני לילים, ובסוף, אחרי שהאדם הראשון חוזר בתשובה על תשובתו וכן בא לאשתו, מהדבר הזה נולד שט, שממנו הושתתה האנושות. כלומר, ואם, ומה היה קורה אם הוא לא היה פורש מאשתו? אז יכול להיות שכל המהלך האנושי היה, היה הרבה יותר מהיר, כי היו נולדים הרבה מאוד ולדות לאדם הראשון שהם תולדה של התיקון, אבל הוא התעכב וחיכה 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 וחיכה. כי התגובה הייתה פרישה מן המציאות. מי שאחרי זה הפכה את זה לדאג, כמו זו הנצרות. שאומרת, אם אתה רוצה לא לפגוש את החטא, לא לפגוש את הניסיון, אז תפרוש, תלך, תלך לזה, לאיזה מנזר וכו' וכו'. הרי לנו שארבעת היסודות שיסד דוד המלך, הם ארבעת הנפילות של האדם הראשון. אדם, ראשי תיבות, אדם דוד משיח, את אותם 70 שנים, שאדם הראשון צריך להיות עד 1,000 שנים, הוא מוסר לדוד המלך. הוא אומר, אתה ב-70 שנים שלך תתקן את מה שאני קלקלתי. או במילים אחרות, את נפילתה של האנושות מתקן עם ישראל. האנושות בכללותה נופלת. לא מצליחה להחזיק מעמד מול עניין מוסרי. אנחנו רואים הדבר הזה דוגמה חיה היום, כן? הרי עכשיו, כמובן, תוך מודעות למה שקורה מסביבנו, נעשתה עוולה מוסרית מהמעלה הראשונה, שלטון הפציץ את האזרחים שלו בנשק השמדה המונית, זו עוולה מוסרית הכי גדולה. יש אומה שהיא טוענת שהיא המצפן המוסרי של העולם, והם לא מצליחים בתוך עצמם לייצר אמירה מוסרית. הם כל הזמן צריכים לחפש את האינטרסים, את הכל. לא מצליחים להתרומם למדרגה ולהגיד, אנחנו צריכים להפסיק את זה, לא בגלל שום אינטרס ולא בגלל שום דבר, כי זה לא מוסרי. האנושות הולכת ונופלת, הולכת ונופלת. היא מדי פעם יש לה כל מיני הבזקות כאלה ואחרות, אבל בגדול, התהליך הוא תהליך של נפילה. ומי שמתקן את אדם, זה דוד. זה כנסת ישראל, זה עם ישראל, שהוא מייסד מהלך של תשובה, שיודע להכיר בכם, שיודע לקחת אחריות עליכם, שיודע להימסר על השם יתברך, שמצפה לשוב ולתקן כאן מחדש בעולם העשייה. והמהלך הזה של דוד, הוא מתממש במם, במשיח, שהוא כנראה יחולל עוד מהלך של תשובה פנימי בתוכנו, הגמרא אומרת, גם המדרש שמשיח בא להשיב צדיקים בתשובה. כן, להשיב את אלה שהם מושלמים בעיניהם, גם הם צריכים לחזור לתשובה. אבל אלה בעצם ארבעת היסודות שאנחנו לקראתם רוצים ללכת יום כיפור, ולכן ראש השנה זה יום שהוא שייך לשני האנשים האלה. גם לאדם הראשון, בהתחלה, ולנפילות, כי האדם הראשון זה היום שבו הוא נברא ראש השנה, וזה גם היום שבו הוא חטא, וזה גם היום שבו הוא גורש. זה היום של השיא, וזה גם היום של הנפילה. ואילו דוד המלך הוא סוד התיקון של ראש השנה. הוא היכולת לתקן, ולכן עוברים את ספר תהילים, ועוברים יחד עם דוד המלך את כל ההרפתקאות של הנפילות, והעליות, והתפילות, והתחינות, עד התיקון הגמור. עד כל יסוד ויסוד שמניח דוד המלך, הוא בסופו של דבר מתקן. ולכן, ובזה נסיים, ההפטרה שאנחנו קוראים ביום הראשון של ראש השנה, כן, הפסוק שמסיים אותה, מגדול, עוז, נכון? ישועות מגדול, ואז בפנים, אומרת חנה, אדוני יחת ומדובר הרב בשמיים, יראים אדוני ידין עשי ארץ, וייתן עוז למלכו, ויראה קרן משיחו. אנחנו מסיימים את ההפטרה, ואומרים, אנחנו רוצים את תשובת דוד המלך. אנחנו יש לנו אחריות לעם ישראל. עמדנו בראש השנה כשליחי ציבור של כל האנושות כולה. אנחנו התפללנו על האנושות כולה. שמנו את הצרות של עם ישראל כביכול בצד, והתפללנו, דוד מתפלל על אדם. דוד מתפלל, שזה צריך הרבה מאוד עוז וכוח. הקדוש ברוך הוא, תן לעם ישראל כוח. תן לנו עוז לעם ישראל, להיות המצפן של האנושות, לתת מוסר לכל האנושות, שלא יהיה רע, ולא יהיה מושחתות, ולא יהיה, לא יראו ולא ישחיתו. תן לנו את העוז ואת הכוח להיות אלה שמבינים את המוסר ואת היושר לעולם. תן לנו את העוז ואת הכוח שלא יהיה מלחמות, ולא יהיה רעב ושביעות גזע וכו' וכו'. לא רק אצל בני בריתך, אלא גם אצל האנושות כולה, כי רחמיו על כל מעשיו טיב. וכל באי עולם עוברים לפניו כבני ברון, ואנחנו שליחי הציבור, בסוד דוד המלך, שמתקן את חטאיו של אדם הראשון. כתיבה וחתימה טובה, אמן.